מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן.
ערב טוב, מאזינים, שעה נוספת בתוכנית שלנו, אז מה עושים? כאן רפאל קליינמן, איתי באולפן פנחס בינדר, הטכנאי שלנו, והמפיק, נתי שולמן. ואנחנו מזמינים אתכם לשעה נוספת. ביום אנחנו מחזקים את הנושא של שלום כיתה א', אולי כבר כיתה ב', אנחנו רוצים לדבר על החיזוקים למורים, איך להפוך את תחילת השנה למשהו משמעותי יותר, טוב יותר, איכותי יותר, שייתן לכם כלים, רעיונות, דרכים, מיצות. אנחנו מזמינים אתכם, המורים, המורות, מחנכים, מחנכות, לתת לנו את הרעיונות שלכם, את הטיפים שלכם. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 03-500-93-93, 03-500-93-93, מספר וואטסאפ באולפן 055-333-93-93. למה זה נשמע שאני כמעט אומר את זה כמה פעמים אותו דבר? אבל בסדר. בכל אופן, ויש לכם מה להגיד, ואני חושב שאנשים שבאים מהשטח הם בהחלט אנשי המקצוע, אנשים עם הניסיון, עם הידע, שיכולים לתרום לא מעט, וכל קול כזה אחד שמגיע לכאן, פועל ועושה נפלאות למען הרבים. אז תזכרו, יש לכם גם זכויות כשאתם מעדכנים ומחדשים. ואנחנו רוצים להמשיך הלאה. במה? באמת? איך אנחנו כבר מההתחלה, תחילת שנת הלימודים, אנחנו תופרים לעצמנו בעצם את היריעה הטובה, הנכונה, המועילה, כדי שדרכנו תהיה סוגה בשושנים, שתהיה לנו דרך מובנת, ברורה, להביא את התלמידים שלנו להצלחה. דיברנו על השייכות, הקוד המשמעותי ביותר שבו התלמיד הופך להיות שייך. הוא שייך לכאן. אגב, אחד הדברים שמאפיינים במסגרות חינוכיות כאלה ואחרות, זה התלבושת האחידה. מה העניינה של תלבושת האחידה לאותם מקומות שנוהגים כן? בעצם יש אחדות. אחדות שהיא אחידות, יותר נכון, שאף אחד פה, כולנו שווים, כולנו נמצאים תחת אותה כותרת, אותו מקום, אותו דבר שמאפיין אותנו. התלבושת האחידה יוצרת אצל התלמידים אווירה של אחידות, כולנו שייכים לאותה מסגרת. וזה נותן לנו תחושה שאולי גם אנחנו מוגנים, כי אנחנו תחת אותה מטריה, תחת אותו מקום שנותן לנו את כל המענה לצרכים שלנו. אני לא מדבר בכלל על היתרון של התלבושת האחידה, שההורים לא צריכים להתמודד עכשיו, מה נלבש היום ומה נלבש מחר, וזה שלא לדבר על מקומות שיש שם תחרויות, כן, שבאים לידי, לפעמים, הלחץ שיש להורים, כי אלה קונים את אלה, וזה לובש את זה, וזה עם זה נעליים כאלה, וחולצה כזאת, מותגים כאלה ואחרים. תלבושת האחידה פותר הרבה הרבה בעיות, זה מה שיש, את זה לובשים, ועם זה מרגישים הכי נוח, וכולם באמת מקבלים את לפחות ברמה הבסיסית ביותר, אחידות. אם יש משהו שאתה רוצה להיות שונה את הייחודיות שבך, בוא תעשה את זה לאו דווקא מהצד החיצוני, אלא מהמקום הפנימי, מעולם הרוח, המחשבה, הפעולה והעשייה, היצירה, הדברים שאתה מביא את המשהו הפנימי העמוק שלך, כלפי חוץ, התרומה הייחודית שלך בכל יום ויום כתלמיד בעולם הזה, ולאו דווקא מהדברים החיצוניים. ועל ידי כך אתה בוודאי קונה את מקומך בכיתה ובהרבה מקומות אחרים. אז הנה, אנחנו צריכים להבין שלנו יש פה מקום חשוב לאפשר לילד להרגיש שייך, להרגיש טוב. והכלים שעומדים לפעמים לרשותנו הם רבים, רק צריך לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. אז כמו שציינו, יש לנו לא מעט כלים שבהם אנחנו יכולים להפוך את התלמיד שלנו לשייך, להרגיש טוב בזה שהוא יודע אני שמח לבוא לבית הספר. נכון, כתוב כתינוק הבורח מבית הספר, אבל יש לו בעצם בשביל מה לבוא לכאן, והוא אוהב לבוא לכאן, והוא שמח לבוא לכאן. למה? כי אתה מתחיל את השיעור שלך, וכשאתה מתחיל את השיעור אתה אומר, אז בוא נראה ילדים, מי יודע? מי יודע? אתה יכול באמת להתחיל עם כל מיני שאלות, ולשאול את התלמידים שאלות כאלה ואחרות, שרק מעצם ההסתקרנות הזאת, הוא ישאל ויאמר, וואי, כמה אני שמח שאתה שואל אותי, כי יש לי מה להגיד. ואז, מה הוא מרגיש? מה אהבתי? כמה אני אוהב את התורה הזאת? כמה אני אוהב את התורה הזאת שנותנת לי להרגיש כל כך טוב? ואם הוא ישיר את השיר הזה, מה אהבתי תורתך? לא, בפשטות. קנית את עולמך.
מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. תור לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד.
כשהתלמיד שלנו באמת ירגיש את מה שמילות השיר אומרות, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסד, אנחנו נהיה באמת במקום, בהרגשה מאוד משמחת. בכדי שהוא יאמר זאת, זה מחייב אותנו. מחייב אותנו לתת ולהבין שההישג הגדול זה לאו דווקא הדבר החומרי הזה, אלא דווקא המקום הרוחני, כי הענה הרוחנית אין לה שיעור, והיא עצומה, והיא מלווה אותו, והוא יכול כל פעם מחדש רק להיזכר בחוויה הזו, ולהרגיש שאיזה זכות, איזה זכות יש לי, שיש לי כזה מורה, מורה, שעוזרים לי. ויותר מזה, אני חושב שאם אנחנו מתחילים כך את השיעור שלנו, ולאו דווקא אם לא אציין באופן חד משמעי שזה יהיה תחילת השיעור, זה בתוך כדי נשלב שאלות, שאלות מעניינות, שאלות מאתגרות, שאלות ברמה של חשיבה אולי גבוהה יותר, של חיפוש, של קשר בין נושאים שנלמדו בעבר לדברים שחווים אותם ביום יום. מה מסתתר בפסוק? מציאת שורשים. לא חסרים באמת רעיונות איך לגרום לתלמיד שלנו פשוט להיות ער. לא אני ישנה ולבי ער, להיות ער ממש בתוך כדי השיעור. למשל, איזה חידה הייתם יכולים לחבר מהזה? אתם יודעים שלפעמים עשיתי את זה בעצמי. למשל, לתת לתלמידים שלנו לחבר שאלות על היחידת לימוד, או אפילו סוף פרשה. סיימתם נושא מסוים? תנו לתלמידים שלכם לחבר שאלות על כל מה שלמדנו עכשיו בשבוע האחרון, אפילו בפרק, במשנה, לא משנה מה שאתם מלמדים. השאלות יכולות להיות לכל הכיוונים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאסוף את השאלות, למיין אותן, ועל בסיס זה לבנות לתלמידים את השאלות לחזרה, למשל, אם זה למבחן בשלב המאוחר יותר. אבל עצם העובדה שתלמידים ישבו וחיברו שאלות ביחד, זה הפך אותם לפעילים בתוך כדי. חידון. כל פעם תלמידים יכולים לחבר חידון על החומר הלימודי. חידון זה חוויה. אתם יכולים על ידי כתיבת השאלות, כל שאלה מזכה את מי שבקבוצה, לחלק את הכיתה לטורים, כל טור מחבר את השאלות שלו, כל טור אחראי על פרק מסוים. המיון הזה שהופך את התלמידים בעצם כקבוצה מאתגרת, אחת מאתגרת את השנייה. שאלות שעוברות מקבוצה אחת לקבוצה אחרת. התחרותיות בונה, אחרי הכל, קנאת סופרים תרבה חוכמה, גם התלמידים צריך לדעת לייצר אצלם את התרומה הזאת, ולזכור שכל קבוצה תרמה לידע כללי של כל הכיתה כולה. ועל ידי כך, הילדים שמחים. השמחה הזאת עוזרת להם להבין שהם תורמים, וחשוב שאתם תאמרו להם את הדברים האלה. תאמרו להם, אתה תרמת בשאלה הזאת, הקבוצה הזאת, הטור הזה עכשיו בנה לנו את הכיתה, בנה לנו את השיעור, הוסיף לנו הבנה. כל אמירה כזאת בעצם היא יותר מאשר צלש, ציון לשבח. היא הרבה יותר מאשר כמה צדיק אתה וכל הכבוד. היא אומרת את הדבר האמיתי ביותר. יש לך יכולת, אתה מסוגל ואתה גם עושה זאת. איזה הרגשה נפלאה לילד להבין שהוא מסוגל והוא יכול והוא גם עושה את זה. הוא פשוט עושה את זה עכשיו. תרמת לכולנו, אוספת לכולנו, בזכותך עכשיו. ומה זה דורש מאיתנו בסך הכל? בואו נהיה אמיתיים. לומר את זה. בסך הכל לומר. להגיד. אנחנו אומרים להגיד בבוקר חסדך, להגיד את החסד שעשה התלמיד שלנו היום. הוא עכשיו בשיעור הזה, עכשיו הועיל, הוא תרם. זה צריך להדהד בתוכנו. נתת לו משוב? נתת לו את הפידבק למה שהוא עשה? אל תשאיר אותו תלוי ועומד. תאמר לו את זה כאן ועכשיו. תן לו להרגיש. זה בדיוק הנקודה, ההרגשה הזו. להרגיש את מה שאתה באמת רוצה לתת לו. שייך. אתה חלק מאיתנו. ומה קורה בעקבות זה? חד משמעי. האמון שלו, הביטחון שלו, הרצון שלו להמשיך ולגדול ולהוסיף ולתת. זה מה שבאמת בונה אותו. זה מה שנותן לו להרגיש הכי חשוב בעולם, הכי אהוב בעולם. נקודה נוספת שאני חושב יכולה לתת לאנשי החינוך, למורים, למורות, כלי שאיתו אפשר לנסות להוביל לשינוי, ואולי קצת השתמשתי בשעה הראשונה במשל, והייתי רוצה לחזק את זה כרגע. אנחנו הרי יודעים כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. לקח טוב, מה זאת אומרת לקח טוב? לקיחה. אדם לוקח לעצמו, והלקיחה הזו זה בעצם קניין. קניין של משהו משמעותי, אדם קונה. אז זוכרים את הדוגמה, אתה יושב, יש לך סחורה, אתה מוכר אותה. איך אתה מוכר את הסחורה הזאת? איך אתה מציג את הסחורה שלך? מה אתה עושה כדי שהסחורה הזאת באמת תגרום לאדם שעובר שם לבוא ולהגיד, סליחה, כמה זה עולה? בצורה הפשוטה ביותר. אתה דואג שהיא תהיה מבריקה ונעימה וטריה, ושהיא תהיה חדישה, ושהיא באמת תהיה איכותית ונעימה. בקיצור, זה לא המקום להאריך, אבל בואו נזכור שהדבר הזה, הקניין הזה צריך להיות באמת משמעותי. ומה זה אומר? מה זה דורש ממך, אתה המורה? איך אתה מכין את הסחורה שלך לתלמיד כשולחן ארוך? איך אתה עושה את זה? אז הייתי רוצה אולי את הנקודה הזאת באמת עוד יותר לחזק, עוד יותר לברר, עוד יותר להבין. תחשוב, כמספר התלמידים שיושבים אצלך בכיתה, אצלכם בכיתה, יש שם בעצם, הם הלקוחות שלכם ביחידת שיעור הזו. 45 דקות שבאים הלקוחות ובאים אליך לקנות. תזכרו, כשאתה יושב בחנות, אין לך 35 לקוחות שנמצאים איתך 45 דקות כדי לקנות. לפעמים אמנם יש אחד שבא ועושה לך באמת, יושב לך בחנות, ואתה באמת מנסה להתפטר ממנו, אבל זה לא במקרה שלנו. במקרה שלנו יש לך 35-40 תלמידים, 15 תלמידים, שניים, לא משנה, הם באו לקנות. ומה אתה רוצה למכור להם? בוא תחשוב על מחשבה אחת. מה אתה קונה ממני בשיעור הזה? תקנה ממני דבר אחד. אני רוצה שבשיעור הזה כל ילד יקנה ממש קניין בדבר אחד, משפט אחד, רעיון אחד, נושא אחד, משל אחד, דוגמה אחת, חיבור אחד, סיפור אחד, שיר אחד, נקודה אחת שיכולה באמת להרגיש, קניתי פה היום משהו. אתה המורה, אתה המחנך בכיתה, יש לך לא מעט פריטים שאתה בעצם בא למכור, אבל אתה צריך לפחות לפחות לשאוף שהתלמיד יצא מהשיעור שלך ויאמר, היום בשיעור הזה, אתה יודע מה קניתי? את זה. קניתי את המשפט הזה, קניתי את הרעיון הזה, קניתי לי משהו אחד קטן, קניתי דבר גדול, זה לא משנה. אבל העובדה שהוא קנה אותו, הוא לוקח אותו, הוא משתמש בו, הוא ייקח אותו לכל החיים, זה ילווה אותו. עשית את, באמת, עשית את היומית שלך. עשית את מה שבאמת נדרש ממך. וזה בעצם הדבר שאנחנו צריכים להתבונן היטב היטב כמורים. מה אנחנו עושים למען העובדה שיהיה פה קניין? שיהיה פה לקח טוב. איזה לקח טוב אתה עושה? תחשוב עליו. כי לקח טוב זה לכל החיים.
לקח ונסעתי לוחם לוחם מתוי רוסי אל תעזוי וכי לקח ונסעתי לוחם בואי רוסי אל תעזוי בו לקחתו אם נוסעתי לוחם לוחם מתוי רוסי אל תעזוי בו לקחתו אם נוסעתי לוחם לוחם בואי רוסי אל תעזוי בו צאי מי צאי מי למה מזיקים בו בואי בשמחי או בשמחי או מיושור לרוחי או לרוחי או דרכי נויים בכל נסיבוי זה השולוים צאי מי צאי מי לוחם לוחם אוי תוי רוסי אל תעזוי בו כי לקחת אי נוסעתי לוחם לוחם אוי תוי רוסי אל תעזוי בו לקחת אי נוסעתי לוחם לוחם אוי תוי רוסי אל תעזוי בו כי לקחת אי נוסעתי לוחם לוחם תוי רוסי אל תעזוי בו יצאי מי יצאי מי למה נזיקים בו אוי ושמחי או ושמחי או מיושור ורוחי בכל נסיב עושה השואו אלוהים יצחי מי יצחי מי למח מזיקים בו מזיקים בו וסומכי יום וסומכי יום מיושב ללכי יום ללכי יום דרכי נויים בכל נסיב עושה ישר אלוהים לילה 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 שואלוים שואלוים
בכל נתיבותיה, כן, שלום, הנתיבות, הדרכים, יש לך הרבה, אתה המורה, אתם המחנכים, יש לכם הרבה דרכים כדי שהתלמיד שלנו יקנה וכמה הוא מצפה לקניין הזה. ואנחנו רוצים לשמוע מה יש למאזין הבא שלנו לומר. המאזינה, ערב טוב.
ערב טוב, שמי חנה.
שלום וברכה, גברת חנה.
לא הייתי רוצה להגיד מאיפה, בגלל שאני הולכת להגיד, יש לי נין, ברוך השם, יש לי ארבעה נינים. נין אחד עכשיו מסיים את הגן, אמן. נין אחד עכשיו מסיים את הגן, והוא עולה בשבוע הבא, מתחילים ללמוד, עולה לכיתה א', והוא בגן, הם לומדים בצורת חקירה, הם יוצאים החוצה, ממש לשדה.
וואו.
וחוקרים, חוקרים, חוקרים. כשאני אומרת לו, למשל, אם אני קונה לו חוברות רגילות או משהו כזה, אז היא אמרת לי, אמא שלו, אל תקני לו כאלה דברים, זה לא מעניין אותו, הוא צריך לחקור. הם לומדים בצורת חקירה.
מקסים.
חקירה. הם חוקרים. אז אני באמת שואלת כרגע, אני שאלתי בעלה של בדוד דתי שמתמצא והוא גר בסביבה, והוא אמרתי לו, זה בסדר, הוא הולך לעלות לכיתה א', אז הם כבר הולכים ללמוד חומש ומשניות כבר בכיתה א'.
וואו.
משניות. ממש. כי הם התחילו כבר במשהו בגן.
כן.
והוא חוקר, והוא כל הזמן שואל, וכל הזמן מתעניין, וכל הזמן מפתח ומתפתח.
מדהים.
אז אני...
אני ממש מתפעל. אני חושב שזה באמת טיפ גדול להפוך את הלימוד לחקירה של התבוננות, של גילוי. במסגרת החומר שבו אנחנו לומדים בכיתה, וזה דבר נפלא. יפה. תודה רבה, גברת חנה.
תודה רבה לכם וכל טוב.
כל טוב, שלום, שלום. בבקשה. טיפ מדהים, נקודה חשובה, כל כך להפוך את הלימוד לחקירה. אני יודע שיש עוד דרכים, אני אולי אספר גם כן בהמשך, אבל על הרעיון הזה של לצאת החוצה, לנסות להפוך את היחידת לימוד למשהו שהוא יותר משלב, יותר גורם לתלמידים להתחבר דרך מכלול של חומרים. אני יודע שחוויית הלמידה יכולה לעשות, כמובן בגיל הרך, שזה אומר גן, מכינה, כיתה א', ב', ג', ד', אנחנו צריכים לזכור שככל שהלמידה היא יותר חווייתית, בכל הכלים והאמצעים שעומדים לרשותנו, שזה הטבע, החומרים שבטבע, החומרים האחרים שנמצאים בכיתות, חומרי היצירה, כל אלו עומדים לשירות המורים כדי להפעיל את התלמידים ודרכם לגלות את התובנות שלהם, את היכולות שלהם, ובאמת אפילו לנושאים שיכולים להיות מורכבים, לאו דווקא מצביעה שחוזרת על עצמה כל פעם לצבוע ולצבוע. לפעמים זה באמת הופך להיות קצת לאוס יותר מדי וקצת נמאס. גם לתלמיד הוא מחפש איזה התחדשות, מעבר לאשר צביעה. או הדבקה. ישנם דברים שאפשר לייצר, מקטים כאלה ואחרים, שהילדים יוצרים את התבנית, את כל הפרטים שנמצאים בתוך היחידת לימוד, ואתם יכולים לייצר מיון של חומרים, ומה אפשר לעשות מזה ומזה. כך הוא באמת, כמו שאמרנו, הוא קונה לעצמו עוד כלי אחד כדי להבין את מה שהוא למד עכשיו. אתם יודעים שציור חופשי, למשל, בגילאים אפילו בוגרים, יכול כל כך לאפשר לתלמידים להתחבר לחומרים. גילינו שתלמידים בכיתות הגבוהות מציירים ויכולים לצייר דברים, ציורים מצד אחד מדהימים, מצד שני הציורים מגלים לנו לא מעט, לפעמים על חסכים שיש לילדים, לפעמים על אפילו פחדים, דאגות. אפשר להשתמש בכל אחד מהכלים שעומדים לרשותנו כדי לגלות עולם של תלמידים, אבל התלמיד עצמו, כשהוא נדרש למלא את המשימה, את ה... תפקיד הזה עכשיו של לייצר משהו, שם הוא בעצם שוקע, והוא מאפשר לעולם החופשי שלו לבוא לידי ביטוי. אנחנו צריכים לאפשר זאת לתלמיד. אנחנו צריכים לאפשר לו כמה שיותר דרכים כדי להביא את עצמו בצורה הטובה ביותר. אז אתה המורה, כשאתה נמצא שם בכיתה, מה באמת אתה עושה? או איך אתה עושה כדי שהשיעור יהפוך להיות למשהו שאתה כל כך כל כך נהנה ממנו? אני חושב שלכל אחד מהאנשי חינוך והמורים, המורות שנמצאים בכיתות, יש את הרגעים המיוחדים האלה, הרגעים הנעימים האלה, הרגעים עם התובנות הנפלאות, הרגעים שבו אנחנו באמת שמחים בהם. והייתי שמח לשמוע, אם לכם המאזינים יש מה לספר לנו מהם הרגעים המיוחדים שאיתם אתם כל כך שמחים בכיתה? אתם מוזמנים לטלפל אלינו כאן כן, בשעה השנייה שלנו של התוכנית, אז מה עושים? 035-00-93-93. ואם לא תתקשרו, אני אבין כי זה בוודאי, כמו שאנחנו יודעים בשולחן ארוך, שהמחנכים, המורים צריכים לישון מוקדם, וזה בסדר. אבל בכל מקרה, אם תרצו בכל זאת, אז אתם מוזמנים. וכעת נצא לפרסומות.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן?
אז מה עושים? אז מה אתם באמת עושים שהשיעור שלכם יהיה כל כך נחמד ונעים? אני חושב שיש לך את הרגע הזה בכיתה, רגע קסום כזה, רגע שהוא אפילו משמעותי, שאתה מרגיש לפעמים זה בשלב שיש שקט כזה, שקט מוחלט, והתלמידים דרוכים, הם איתך ממש ככה, ואתה רואה את זה בעיניים שלהם. ואני רוצה להחזיר את הקרדיט כרגע למורים, מה אתה עושה? איך אתה עושה את זה? איך אתה גורם להם כל כך להיות מרותקים? ישנם מורים שהם אוהבים את השקט בכיתה. השקט הזה שבעצם מאפשר להם לדבר ולדבר ולדבר. באמת, אני מסופק לגבי השקט הזה. אני לא בטוח שהשקט הזה יכול להימשך הרבה זמן. כי תלמידים, אחרי הכל, הם פה בשביל מה? לא בשביל לשתוק. הם בו בשביל לחוות, בשביל להרגיש, בשביל לדבר, בשביל להביע, בשביל לשתף ולספר. אז אם הם שותקים כל כך הרבה זמן, אני לא אתפלא אם אולי באמת הם לא איתך. אולי הם הלכו כבר למקום אחר. אז על איזה שקט אתה מדבר? יש שקט שבעצם אתה יכול להרגיש אותו, כאילו אפילו לתפוס אותו בידיים. שקט כזה ש... אתה מרגיש שהם איתך לגמרי. ואז אתה בעצם מפעיל אותם מתוך השקט הזה. אולי זה השקט שלפני הסערה, שאז יכול להיות פתאום התפרצות או משהו שהמולה אפילו, אבל מתוך חוויה נעימה. ישנם מלמדים שאוהבים דווקא את הרעש, את הרחש של הלימוד. והרעש, כן, שהתלמידים בינם לבין עצמם, שהם פועלים ושואלים, ואולי הם לא באמת לגמרי עכשיו קשובים ברמה שאנחנו אולי מצפים שיהיה שקט. הם אוהבים את השאלות, הם אוהבים את ההתפרצויות, כי הם מרגישים שהכיתה עכשיו רועשת וגועשת מתוך מקום של לימוד, לא מתוך בוודאי מין קלות ראש ובלבול וסערת פעילויות כזאת שהיא לא מתאימה לאווירה לימודית, אלא דווקא ממקום מקום שבו התלמידים מרגישים שהם יכולים לשאול ולאתגר את המורה שלהם, ועוד הפעם להגיד לו משהו, ולשאול, רגע, אבל המורה, זה לא מה שאמרת, אבל המורה, אני רוצה להבין, אבל הרבה, הרעש הזה, זה רעש בריא. נכון, לא כל המורים, לא כל המורות בנויים לכזה סוג של רעש. אבל אני תמיד מזכיר, יש מקום שבו, שני מקומות שזכורים לי, שבהם השקט הוא אולי הקוד, או אולי המצרך החשוב ביותר. בספרייה ובדרך כלל בית מרקחת. אני משתמש בזה לא אחת בדימויים הללו. ספרייה זה מקום ששם שותקים, שומעים אולי רעש של דפים ככה מדפדפים מעל אלים, ואסור לדבר, הכל בשקט. היום אני לא יודע אם כבר הולכים לספריות, אבל פעם היו הולכים לספריות, היו הולכים לחפש ספרים, להעתיק מספרים. היום זה כבר לא כל כך מצוי. בכל אופן, בספרייה דיברו תמיד בשקט, בלחש, אסור להפריע. בכיתה זה לא ספרייה. כשמדברים על בית מרקחת, בבית מרקחת תמיד יש את הריח של התרופות עם משהו מאוד מאוד סטרילי הזה. כיתה זה לא בית מרקחת. בית ספר, תלמוד תורה, זה מקום שילדים צריכים לפעול. כן, אני אומר תמיד לאמאות, הילד מגיע מלוכלך עם המכנסיים, תגידי תודה רבה, סימן שהוא עשה דברים, סימן שהוא פעל. נכון, זה לא אומר שהוא צריך לצאת מהתלמוד תורה לא מסודר, אבל אם הידיים שלו הם לורדים, ברוך השם. אם הידיים שלו מחותמות, אם יש לו כתמים של בוץ, זה נפלא בעיניי, כיוון שזה אומר שהילד פעל, הוא חווה, הוא התנסה, הוא עבר חוויה מעניינת כזו או אחרת. אז יש לו חול בראש? נכון, זה לא בסדר. אבל זה אומר שהוא ישתובב וישתולל, ילדים בשביל זה נמצאים שם. המסגרת באה כדי לאפשר לו לחוות, להתמודד, להכיר. אז על איזה רעש בלימוד אתה רוצה? אתה רוצה את הרעש הזה שמראה לך, משמיע לך, שהלימוד שלך הוא פורה, שהלימוד שלך הוא חווייתי, שהלימוד שלך תורם להם להרגיש כמה טוב לי שאתה איתי. אני חושב שכשאתה יושב ורואה את התלמידים שלך מתבונן בזמן הזה שהם בכיתה, שהם איתך, שהם עושים את מה שהם עושים, זו הנאה עצומה. זו הרגשה כל כך נפלאה שאתה גרמת להם שמשהו יקרה אצלהם בעולם, בעולם הפנימי שלהם, שמשהו פועל אצלהם. אני חושב שכשאתה מפעיל אותם, אתה זוכה שקורה אצלהם משהו, הם לא מין פס קול כזה של דממת, שהשם ישמור, דממה כזאת שלא קורה להם שום דבר, לא מתרחש אצלהם, שום התרחשות של פעילות במוח או בלב, ואת זה אנחנו לא רוצים. אז מה אתה שמח כשאתה בכיתה? מה אתה באמת אוהב כשאתה נמצא שם בכיתה? ממה אתם כל כך שמחים? אולי אתם שמחים מהתוצאות? יש לא מעט אנשים שרוצים את התוצאות. התוצאה היא המבחן, מבחן התוצאה, שרואים את הדברים לפי התוצאות, שבכיתה כולם מקבלים ציונים גבוהים, שבכיתה כולם... התוצאה היא בהחלט דבר שעוזר לנו לאמוד, למדוד את הדברים, להבין. אם אנחנו מנתחים את התוצאות, ואנחנו שואלים את השאלות האמיתיות, מה הוביל לתוצאה, אני מבין שהדברים באמת נלקחים בחשבון, נמדדים, ועושים את מה שצריך לעשות. אבל... כשאנחנו מסתכלים על התוצאה, אנחנו צריכים להבין שהיה פה דרך. הייתה כאן דרך להוביל לתוצאה. מה הדרך שהובילה לתוצאה? מה אתה תרמת? מה אתה עשית? אתה המורה, אתה מוכנכת. מה עשיתם כדי שהם יגיעו לתוצאה הזו? זה מזכיר לי, מעניין לעניין באותו עניין. הנה אנחנו ממש בחודש אלול, ועוד מעט אולי כבר התחילו בנושא של כרטיסי או אגרות הברכה לכבוד השנה החדשה. אתם מכירים את האגרות האלה? אני לא יודע מי מאיתנו, מאיתכם, זוכר שהיו פעם אגרות ברכה, שהיו עם כל מיני נצנצים וזהבים וציפורים וספרי תורה נפתחים. אז אפשר לקנות כרטיסי ואגרות ברכה כאלה ואחרים, או אחרות. אבל, מה יותר נפלא שהילד מכין מעצמו? הוא פשוט בונה לעצמו את אגרת הברכה שהוא מכין להורים שלו, לסבים, לסבתות. מעשה ידע להתפאר. כן, אפילו אם זה לא ממש מדויק, וזה לא עם סרגל, ואפילו אם זה נמרח, אבל זה מה שהוא עשה שם. זאת אומרת, אם אני לוקח את זה בכל שלב, ולא משנה כרגע על הכיתה והגיל, כשהילד פועל באופן עצמאי, זה החלק שלו. זה מה שהוא עשה. אז התוצאה, מה באמת חשוב לנו? שקנו את זה הכל בזול, הכל בשקל, או אני לא יודע מה? שזה מנצנץ וזה זהב? אבל מה הזהב האמיתי שאיתו אנחנו באמת יכולים להיות שמחים? ממה שהוא עשה. כשהוא עשה את הדברים באופן הכי הכי מיוחד שבעולם, השקיע מחשבה ויצירה ורעיון, והוא אומר, המורה זה בסדר? המורה זה טוב? בוודאי שזה טוב, זה מה שאתה עשית, זה הכי טוב שבעולם. זה הדבר שאני כל כך שמח בו. והוא, בתוך ידי העשייה, תזכרו, שכשהוא יושב ומתכנן לעצמו, שם הוא משקיע את העולם שלו, שם הוא משקיע את כל הרגשות שלו, את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, בדבר אפילו הקטן ביותר, שהוא הולך להקדיש אותו למישהו אחר, ולפעמים גם לעצמו. איזה ברכה אתה היית כותב לעצמך? גם את זה צריך לחשוב. אז ממה אתה שמח כשאתה נהנה מהתוצאה? מהי התוצאה המבוקשת? אני חושב שבאמת שמורים מחנכים מאוד רוצים שכל הכיתה שלהם תצליח, וכל הכיתה יהיו עם הישגים נעים. אבל בואו לא נשכח שלכל אחד יש את ההישג שמתאים רק לו, שהוא ההישג שלו לפי היכולות שלו, לפי הכישורים שלו. ואנחנו, בשביל להוביל אותו להצלחה הכי טובה שהוא בעצמו מסוגל לעשות. אז ממה אתה שמח באמת? מהתוצאה? או אולי מהדרך? הדרך שמובילה לתוצאה. כשאנחנו בעצם מבינים מהם הרגעים שבהם אנחנו כל כך שמחים בהם בזמן השיעור, בכיתה, כשאנחנו מפעילים אותם, כשאנחנו פותחים להם דרך, והדרך הזאת יכולה להוביל אותם למשהו שהוא באמת, שהוא רק שלהם, דרך חדשה. ועם דרך חדשה אפשר להגיע רחוק.
עצרתי רגע להפסקה, לתת לנפש מנוחה, לפתוח דלת לרווחה, חום של בית ומשפחה, אותו מקום של הבנה, של הזדמנות, של התחלה. דופקים על שעריך להיכנס, כדי לצאת לדרך חדשה. נמד לקום ולהיות שוב נשור לזיכרונות, לשאוף כוחות, לא לחסות, לא נתייאש מלנסות. דופקים על שעריך להיכנס, כדי לצאת לדרך חדשה. עבדנו למקום שומם, נחקור ונחפש דרכנו, נלחש ניצק מעומק לב ונתפלל שתכוון, שתוציאנו לדרך חדשה.
איזה דרך חדשה אתם בוחרים לעצמכם להתחיל את השנה שלכם, את היום שלכם? לפעמים הרעיון של דרך חדשה בעצם מוביל אותנו למחשבה חדשה. ולפעמים אני לא יכול שלא להזכיר שכשאתה חושב לעצמך בתור מחנך, מורה, בכיתה, וזה לא משנה אם אתה ממלא מקום, אם אתה מורה מקצועי, שאתה חושב לעצמך, מה אני עושה היום? נכון שיש לך את החומר הלימודי, ונכון שיש לך את המטלות שנדרשו ממך כבר מתחילת השנה, אבל במסגרת התוכנית שאתה מתכנן לעצמך, מה אני הולך ללמד היום? או אולי מחר? בוא תחשוב רגע, בוא נחשוב שנייה אחת רגע, מה אני יכול לעשות בעוד אופן, בדרך נוספת, בדרך חדשה, שיכולה להוביל את התלמידים שלנו. ולפעמים גם, נכון, אנחנו לפעמים חוזרים על דברים שנעשו, אבל כשזה נעשה בצורה של גיוון, אפשר לחזור על דברים אחת לכמה זמן. אני יודע שלפעמים אנחנו שוכחים דברים. אנחנו בני אדם, ואנחנו שוכחים מה עשינו בשנה שעברה, או אולי אפילו בחודש שעבר. יש לך טבלה? תכינו טבלאות, שבהם תזכרו איזה פעולות עשיתם בשבועיים, בשלושה הראשונים, כדי לא לשכוח לחזור עליהם, כי זה באמת עבד. הרישום הזה שאומר לך, בזה הצלחתי, בזה פחות, יעזור לך איך לנסות לבנות טוב יותר, איך להצליח בצורה טובה יותר. אחד הדברים שעוד יכול לתת לנו המורים, המחנכים, דרכים, וגם אפשר גם לשתף את ההורים בדבר הזה, כדי להוביל פה לשינוי, להתחלה, ואפילו אולי למשך כל השנה כולה, זה אומר להפעיל את התלמידים שלנו ביצירתיות, כן, על ידי יצירה של ממש, קישוטים, ציורים, ציורים של הפרשה. נכון, אני יודע, אנחנו רבועים ועמוסים מכל מיני דפי הפעלה ששולחים לנו ומכינים לנו חוברות על גבי חוברות, דפים על גבי דפים, שכבר באמת, כבר האחים הגדולים, ואולי אתם ההורים כבר נתקלתם באותם דפים. אבל מה אם שהילדים יציירו? לתת לילד בעצמו לצייר את הנושאים שנלמדו בפרשה. אם זה בחומש, אם זה במשנה. שמענו על זה שלומדים על משנה בכיתה א', בסדר, זה עדיין, בכל זאת זה מוקדם, אבל הנה, בוא תצייר את מה שלמדת. כשהילדים יציירו, ויש לי סיפורים מדהימים ומרגשים, מה קרה בכיתה בזכות ציורים של תלמידים? לאן זה הוביל? לאיזה מקומות, לאיזה התפתחויות מדהימים, שאי אפשר לתאר עד לאן זה הוביל תלמידים ברמה של שיתוף ו- 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 וחיזוק, ומה לא. אז עכשיו, קחו לכם הקירות, איך נראים הקירות שלכם בכיתה? האם הקישוטים שבאלול נשארו עד מהשנה שעברה? או האם אתם דאגתם שכל פעם הם התחלפו? האם ייחדתם לכל וכל תלמיד ותלמיד את המקום שבו יכול שהתמונה שלו, הציור שלו, יקבל את הביטוי שלו? אז פעם אמר לי מורנו, באמת, אתה מצפה שאני עכשיו אתלה 35 ציורים על הקיר? באמת כן, אני באמת מצפה לכך. אבל מי אמר שכל ה-35 ציורים צריכים להיות בבת אחת, בשבוע אחד? מה עם תורנות? מה עם השבוע אלה ושבוע אלה ושבוע אלה ושבוע אלה? מה עם כל פעם, כל טור עושה ציור בנושא אחד? אתם בפרשה, בחומש, אתם במשנה, אתם בחשבון ואתם בהנדסה, או אפילו מה שאתם לומדים, היסטוריה ולא משנה מה. תנו לדברים לקבל ביטוי לגבי הקירות. הילדים רואים, אתם יודעים מה זה? כשילד רואה את הציור שלו מונח שם, ניסה, מורה מעל, הציור שלו נמצא על הלוח, רואים את הציור שלו, וואו, כל היום הוא שם מאושר ושמח. מה בסך הכל היה צריך לעשות? להפעיל אותו. ישנם ילדים בכיתות גבוהות יותר, שיכולים לחבר שאלות, יכולים להביא דברי תורה, סיפורים. מה עם האלון החודשי? מה עם אותו אלון שאפשר, שהילדים בעצמם עורכים ומכינים, הם בונים? יש עורכים, יש מציירים, יש מתכננים ויש מבצעים. המשימה מתחלקת בין כולם, ובסוף יוצא משהו מוגמר, עם תמונות וצילומים וציורים של התלמידים. אחת הפעולות שעשיתי בעבר, ואני ממשיך להמליץ ולעשות, זה בעצם הסיפור בהמשכים. אתם שואלים איך? מאוד פשוט. חוויה לימודית מדהימה. אתה המורה, את המורה, מתחילים את המשפט. הבוקר ישראל או חנה קמה ויצאה מהכיתה, יצאה מהבית לכיוון בית הספר. היא חצתה את הכביש ואז זהו, שם זה נעצר. ואתם התלמידים צריכים להמשיך את הסיפור כל אחד כרצונו. יש לכם בהחלט גם כן את היכולת להמציא מה שנראה לכם. יש לכם גם כן מדרג שמותר, שצריך לכתוב עד 100 מילים, 50 מילים, 200 מילים, כמה שאתם מוכרים לפי רמת היכולת של התלמידים. וזה צריך להיות משולב באלף, בית או ג', וזה אלה פרמטרים שאתם תכתיבו לתלמידים, ואת זה הם יתנו לכם. אתם תתלו את זה אחרי זה, אולי בפרוסדור, אולי בכיתה. וכל פעם התלמידים ישמחו לקרוא את מה שאחרים כתבו. הסיפור בהמשכים הזה ילך וייבנה. אתם המורים מאפשרים לתלמידים שלכם לגלות את חדוות היצירה, את היכולת שהם לחשוב ולחבר ולהצחיק, ואפילו אולי לגלות דברים שאחרים לא יודעים. אתם המורים שם תמיינו את הדברים ואפילו תלמדו על התלמידים, אם זה משגיאות הכתיב ואם זה מהדברים הטובים והיצירתיים. אתם יכולים רק מפעולה כזו אחת לגרום שמה? שהתלמיד שלך יושב וכותב ומחבר, אולי אפילו יום אחד גם סופר, אולי יותר מהכל תורים לכולם לדעת, להבין ולהרגיש חלק מתוך מערכת שלמה. ומה קורה בהפסקה? כן, ההפסקה פתאום יכולה להפוך להיות חוויה מאוד נעימה, שבה התלמידים מחכים לצאת החוצה כדי לראות מה עם הסיפור בהמשכים. רבותיי, הרבה דרכים, הרבה שליחים למקום, ואתם, כל אחד מאיתכם הוא שליח למען התלמידים היקרים, שיכולים בכל יום ויום מחדש להגיע למסגרת של כיתה שבה תהיה רק שמחה והצלחה. נכון, יהיו התמודדויות, יהיו אתגרים, יהיו דברים שלפעמים ידרשו עוד הרבה דברים שאולי בעזרת השם נדבר עליהם בתוכניות הבאות. אבל מה שבוודאי זה שאתה המחנך, את המורה, אתם שם בשביל גם לשמוח בעצמכם, שהובלתם אותם, דאגתם להם להגיע למקום שהוא באמת טוב, שהוא באמת נעים, שהוא מחכה שהצלצול הזה שבבוקר ישמע שיוביל אותו להיכנס לכיתה, כי מה הולך לקרות בכיתה? עכשיו אני הולך לקנות משהו חדש, עכשיו אני הולך להפוך להיות משהו משמעותי, בשבילי ובשביל האחרים. ואתה, את, אתם המורים, אתם המחנכים, אני מאמין שאתם בהחלט תוכלו לרוות נחת, להרגיש הרבה הרבה שמחה, שהצלחתם להוביל לעוד שינוי אחד, לעוד מהלך אחד קטן, שהוא שינוי גדול בעתיד של הילדים. אני חושב שאם אנחנו נצליח, בעזרת השם, כמו שאמרנו בשעה הראשונה וגם בשעה השנייה, עם תפילה שכל מחנך יושב ומחבר לעצמו את התפילה שלו, עם ההכנה וההתבוננות על התלמידים, עם היכולת שלכם לדעת לנתב כל אחד ואחד למקום שלו, ולתת להם להרגיש שהם הכי הכי שייכים בעולם, שהם הכי קשורים לכאן, אני בטוח שכל אחד מאיתכם, מהמאזינים שלנו המחנכים, ירגישו את המתיקות הזאת. והתלמידים, הם בוודאי עולים על כולם. הם ירגישו את הערבות הזאת בלימוד, ביצירה, בעשייה, בכל מה שאתה תבחר להוביל אותם, את הדרך להצלחה, את הדרך שעוזרת להם לגלות כמה הם חשובים, כמה הם אהובים, כמה הם טובים, כמה הם שייכים. ואם אנחנו נתקע אותם אצלנו כאן כיתד נאמן במסגרת החינוכית, בעזרת השם, הם לא ירצו להתנתק. הם ירצו להיות שייכים לעולמים. ואתם, אתם צריכים בסך הכל לאפשר לדברים לקרות. איתכם, עם ההורים, ומעל הכל, עם התלמידים, ונתחבר יחד לבורא עולמים. מסתיימת השנה, השעה השנייה שלנו, בתוכנית, אז מה עושים? אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, פנחס בינדר, ולמפיק של התוכנית, נתי שולמן. לכם המאזינים, לשותפים, אלה שבאו ונתנו את הטיפים שלהם, את התובנות, נחכה לכם בעזרת השם בתוכניות הבאות. כאן רפאל קליינמן, נפרד מכם עד התוכנית, עד הפעם הבאה שלנו בעזרת השם. אז מה עושים? מה עושים שבעזרת השם התלמידים, הילדים שלנו, יצליחו ויהיו פשוט הכי הכי מקסימים ונהדרים בעולמים? כל טוב ולהתראות.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשביל